טוב, אז בוקר טוב לכם שוב, של המצלמות, כמו שאומרים. אנחנו בעזרת השם נמשיך בסיפור שלנו, הסיפור של רבי נחמן, חכם ותם, במטרה שהסיפור הזה יפנים אצלנו עמוק את התנהלות שהיא יוצרת בסופו של דבר סבלנות בחיים, סבלנות שבאה מתוך אמונה בריבונו של עולם ומתוך ביטחון, ביטחון עמוק, כלומר ביטחון בהוויה שלנו, שמי שמנהל פה את העולם זה הוא ולא הוא מנהל את העולם, ואנחנו משתתפים, מצטרפים, כמו שכתוב, יש בסוף הדורות, תצא בת קול ותודיע, מי שפעל עם כל יבוא ויקבל את שכרו, זאת אומרת, מי שפעל וזרם עם ריבונו של עולם, הוא הגיב נכון למאורעות, כי המאורעות זה לא בחיותנו, זה לא בשליטתנו, ברמה פשוטה כמובן, ברמה יותר עמוקה היא כן בשליטתנו, כן? כי אם אדם מנהל את החיים שלו בצורה נכונה, או העם שלנו מנהל את החיים שלו בצורה נכונה, או האנושות מתנהלת יותר ויותר בצורה נכונה, שמה לב לדרכים ומתקנת אותם, אז אין צורך שיתנהלו או יראו דברים מעוררים קשים. אז יש לנו כן שליטה, זה לא שאין לנו שליטה, אבל באופן ישיר אנחנו אמורים להגיב למאורעות, מתוך שההבנה שהמאורעות הם תמיד לטובתנו, כן? להגיב אליהם נכון, וזה בעצם תכונתו פה של התם. טוב, אז בואו נתחיל. כן? כתוב באותיות גדולות בתחילת הדף, הנקודה שממנה אנחנו כרגע יוצאים, השלב הזה במסכת שאנחנו יוצאים ממנו, מהפגישה האחרונה בין החכם לתם, לפני שהם יוצאים שוב כל אחד לדרכו, ויפגשו שוב. ומתוך ההשוואה הזאת נראה מי הגיע לאן. כן? לא במובן של התחרות חס וחלילה, אלא במובן שאנחנו אומרים שהתפיסת עולם וההתנהלות של הבן אדם, היא זאתי שבסופו של דבר קובעת אם הוא יהיה מאושר או לא מאושר, ומתוך זה אדם מאושר אמרנו ממלא את יהודו, אדם שהוא לא מאושר יש לו חסימות, הכל מקובץ, הכל סתום, הוא לא שמח, הוא מיואש, הכישרונות שלו סגורים ומסוגרים. ענה תם ואמר להחכם, זה תזכורת, מי ייתן שתבוא אתה על המדרגה שלי? תם מתפלל בשביל החכם. השיב החכם ואמר, זה אי אפשר להיות. שאני אבוא על שלך, שינתן ממני השכל חס ושלום, או יהיה חולה חס ושלום, ויהיה משוגע כמוך. כן, אפילו חכם, כן, חכם מדבר בצורה מאוד מאוד לא נימוסית, לא ערכית. כי הלא מה אתה? יש משוגע. אבל שאתה תבוא לשלי, אומר החכם לתם, זה אי אפשר בשום אופן. אני מהאליטה, מהמיוחסים, מאלה שקיבלו מתנה מריבונו של... זה הוא לא אומר. אלה שמיוחסים, בלי מתנה. מתנה זה כבר סיפור אחר, כן? שתהיה אתה חכם כמוני, אין דבר כזה. ישיבתם, אצל השם יתברך הכל אפשר. אין דבר כזה. ויכול להיות כרף עין גם, מהר מאוד. שאני אבול שלך, ושחק החכם ממנו מאוד, כלומר, זלזל בו, כזה... ככה, אתם יודעים, יש לך איזה לכלוך פה, ככה התייחס אליו. מכירים את אלה שככה מתנהגים? אתם אוהבים את זה, נכון? אלה שמתנהגים בצורה כזאת. זה גאווה. קוראים לזה, ראיתי ביטוי כזה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. הזכרנו את זה פעם, ביטוי של הרב קוק, גאווה דוקרת. זה חזק מדי, להתנסות חזקה מדי, לא נותנת לאנשים מסביב שום מקום. אבל הטעם, הוא לא מתרשם מזה, כן? הוא לא זז מהמקום שלו, כמו עם אשתו, אתם זוכרים אשתו שהקצה אותו, הוא לא זז מהמקום שלו, מה אכפת לי מאחרים, זה מה זה שלו, וזה מה זה שלי. אותו דבר פה, הוא צוחק עליו, כן? הוא לא מתקפל, הוא לא מתכווץ. אצל השם, יש לו ביטחון. אצל השם, הכל אפשרי. אתה חושב שזה ככה? בוא נראה. ובוא נראה. עכשיו מתחיל להתנהל. ראינו ש... עכשיו מתחיל הדברים להתנהל, שבאמת אתה מסנדלר סוג מם, מתחיל להתעלות, נכון? פתאום, כמו במגילת אסתר, פתאום המלך מגיע לרשימות של, של האוכלוסייה, פתאום בולט לו מול העיניים חכם ותם, שזה בדרך כלל כתוב שם משפחה ולא חכם ותם, לא כתוב ברשימות של המשרד הפנים על אדם שהוא חכם אותם. כתוב משפחת קץ, משפחת שפיגלמן, משפחת בן חמו, אבל חכם ותם זה לא כתוב ברשימות. זה נצץ לו בעיניים למלך. מה זה? מה קורה פה? מי זה? מי אלה? כן? ואז הוא מתעניין, רוצה לפגוש אותם. מזה למדנו כמובן שאדם לא צריך להיות בולט. זה בסוגריים, אדם בולט, הוא מושך תשומת לב, לא צריך. אם אין לך ברירה, אתה עושה תפקיד, ובשביל התפקיד שלך אתה בולט. נו, אז זה כבר משמיים, אבל כשאתה תבליט עצמך בכוח, אין צורך, כי שולפים אותך. במקרה הזה יש לנו מלך טוב, שהוא לא שולף אותם בשביל להוריד להם את הראש, אלא הוא רוצה לדעת, מתעניין, התעניינות. מה זה, למה זה נקרא חכם? למה זה נקרא טעם? מעניין. כן? רק מעניין. ולכן הוא גם מגיע אליהם על ידי הורדה, כדי שהם לא ייבהלו שהמלך קורא להם. הוא שולח טעם לטעם וחכם לחכם. אגרות לא מטעם המלך, אלא איך בצבא היה, אתה כותב מכתב לממפי, אז אתה כותב מכתב לממפי דרך הסמל, דרך הממם. זוכרים כזה פעם דבר כזה, או שזה רק בזמני היה? כלומר, יש השתלשלות. אז המלך הוא לא מיד, זה אור חזק מדי, כן? אז הוא שולח טעם לטעם, חכם לחכם, כלומר מי שמדבר סינית, אז הוא מדבר, שולח לשליח שמדבר סינית, מי שמדבר טורקית שולח לו שליח שמדבר טורקית, וגם האיגרת היא לא מהמלך, היא מראש המועצה האזורית, שהוא גם כן בעל תפקיד חשוב, הוא מלך קטן כזה, או מלך בינוני, אבל רואים שהמלך הוא מלך טוב. והשליחים מגיעים, דופקים בדלת אצל הטעם, מביאים לו את האיגרת, דופקים בדלת אצל החכם, מביאים את האיגרת. יש דבר שהוא בלתי בחירי אצל הטעם ואצל החכם, זה מהמלך מקבלים פקודה, אתה עכשיו בא אליי. עכשיו השאלה, איך הוא מגיב? וזו השאלה המרכזית שבה נמצאת הבחירה החופשית שלנו, איך אנחנו מגיבים. והמלך הוא המלך בסיפור, אבל הוא גם המלך, כמו במגילה, כן? גם המלך אמרנו, מלך מלכי המלכים, נתן לנו כישרונות, נתן לנו חיים, נתן לנו אמצעים, ומדי פעם הוא בודק, מה עשית עם זה? לאן לקחת את זה? כן? ועל מנת שנעשה אגב מקצה שיפורים. מי שעושה מקצה שיפורים, מה טוב ומה נעים. מי שלא רוצה לעשות מקצה שיפורים, אז איך היה פעם סרט כזה של הסנדק, מציעים לו הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. זוכרים כזה ביטוי, זה אמנם ביטוי אלים מאוד, לא נעים, אבל ענייננו, הקדוש ברוך הוא בטובו מכריח אותנו לשנות מסלול. כמו שדיברנו כמה פעמים על הווייז, כן? שהוא נותן לך מסלול חלופי בשביל להגיע למטרה, כי חטאת, כי טעית, כי סטית מההדרכה הראשונה. אז עכשיו אנחנו בוא נראה איך אתה מגיב, ואחר כך נראה, זה כבר לא יהיה היום בטח, איך החכם מגיב. וצריך לזכור תוך כדי שאנחנו מדברים שיש סיפור פשוט של מלך, ויש גם סיפור יותר עמוק של מלך, בסדר? מלך מלכי המלכים. אנחנו רואים באמת שהמלך הזה דומה במובן מסוים למלך, כן? שהוא מלך טוב, שלא דואג לכיסא שלו ולאינטרסים שלו, אלא הוא בעד התושבים, ולכן רק מלך כזה יכול לנהוג בכזו רכות ובכזה התחשבות כדי לא להביל את התושבים שלו. מלך הגיל, בואי נה, תבוא מהר לפה, 24 שעות התייצבת אצלי. פה זה לא ככה. הוא יודע שזה מבהיל והוא מתחשב. וזה צריך ללמוד מזה. אגב, לא רק לסיפור שלנו, גם אתה, שאתה אבא, או שאתה מנהל, או שאתה מפקד בצהל, צריך לדעת, צריך לדעת. להתאים את עצמך גם לאנשים שתחתיך. להתאים בהתאם למערכת. כמובן בצהל, אם אתה יותר מדי תתאים את עצמך למערכת, אז אתה לא יכול להילחם. אז באמת בוחרים אנשים מיוחדים ליחידות מיוחדות, וכן על זו הדרך, כן? אבל זה גם כן שיקול שצריך, כמו שאמרנו, אתה, יש לך חייל שבא מרוסיה, אתה חייב לדבר איתו רוסית, או שיהיה לך איזה חייל אחר שיודע גם עברית וגם רוסית שיכול לתרגם, או שהוא לא יכול להיות, אי אפשר להילחם שאחד יודע רוסית ואחד סינית. אמנם במלחמת השחרור זה היה ככה, כי היה נס גדול, ניצחנו למרות שאחד דיבר רוסית ואחד דיבר עברית, והשלישי דיבר לא יודע מה, מרוקאית ותימנית. אז זה נס, כל המלחמות שלנו זה נס כידוע, אבל באופן נורמלי צריך לדעת להתאים את עצמך לאשתך. אתה לא יכול בכוח להרים אותה למקום שאתה רוצה. היא תישבר באמצע. גם את הילדים שלך, אתה לא יכול בכוח להכריח אותם להיות מהמוצלחים והיפים. הם יישברו באמצע. לכן על זה הדרך במורה וכו'. אז בואו נראה. והתם. תכף שהגיע לו איגרת, אמר להתם השליח שהביאו, הלא איני יודע מה כתוב בו. קרא אותו לפניי. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו. שהמלך רוצה שתבוא אליו. שאל תכף, רק בלי ליצנות, אתם מכירים אותו, כן? זה באמת, זה נכון? אתה לא צוחק עליי, כן? השיב לו, ודאי אמת בלי ליצנות. והתמלא שמחה תכף, ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי, המלך קרא לי. ושאלה אותו, על מה ולמה? הוא כבר לא לידה, הוא כבר ממשיך הלאה, כן? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, ונכנס וישב בתוך העגלות צב, כלומר, חיכתה לו שם מרצדס, 450S, אני לא, לא כל כך מבין בזה, אבל כן, קרקרה מת המלך, אותו הטעם הזה שכולם צוחקים עליו, כן? אז הקדוש הוא מגלה, עושה אות, כמו שאומרים בפסוקים, בכל בוקר, אנו אומרים, עשה לי אות לטובה, הקדוש עושה אות לטובה, שלמרות שהוא התנהג בצורה נאמנה לאמת כל הזמן, ואפילו שאנשים צחקו עליו, הוא המשיך להיות אדם ישר וטוב, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו אות לטובה, הנה המלך קורא לו, הרימו אותו, למקום אחר לגמרי, כן? הוא מצא שם הבגדים הנעל, אתם זוכרים שהגווירנר, כלומר ראש המועצה האזורית, כן? שלח לו בעגלה גם בגדים שיתאימו, כי הוא לא יכול ללכת עם הפלץ, עם המעיל הכפרי הזה למלך, והוא לא יכול להגיד, טוב, זה בשבילי זה קפוטה, בשבילי זה מעיל מכובד, זה בשבילך, זה מצוין. כשאתה הולך למלך, אתה צריך לבוא בלבוש חדש, לבוש מתאים, וצריך להתבונן גם על העומק של הלבוש המתאים, כן? שזה לא רק לבוש במובן של שוב להתאים את עצמך, אלא אתה בדרגה אחרת, אתה צריך לבושים אחרים, מידות אחרות, הנהגה אחרת, הלבוש מבטא גם את הדרגה החדשה שהוא נמצא בה. כמו שכל אחד יודע, יודע, כל פנים אצלי, אני למשל, כל אחד מרגיש שהבגדים הם מתאימים לאישיות שלו. למשל, אם אשתי תקנה לי חולצה חומה, יש עכשיו, או שחורה, זה מודרני כזה, נכון? אני אף פעם לא הולך עם זה, למה? לא מתאים לי, לא מרגיש מזויף, מרגיש כאילו בתוך אור של פיל, לא יודע. לא, לא מדהים לי. או ללכת עכשיו לבוא למכון מיר עם מכנס קצר כזה עד לפה. כן? או ללכת יחף או משהו. זה לא מתאים לי. כשהייתי ילד, זה התאים לי מאוד ללכת יחף, אם כי זה לא נכון ללכת יחף, מבחינה הנהגתית, אבל בתור ילד היה מתאים לי ללכת יחף, ללכת, אני יודע, בלי חולצה. אבל היום אני לא הולך, גם בבית לא הולך בלי, אפילו בלי גופיה אני לא הולך. אין דבר כזה, למה? זה לא מתאים לי, אני במקום אחר. זה משהו אמיתי, כל אחד יודע שהבגדים מבטאים אותו. כן, הבגדים זה הבגדים זה לבושים, זה מידות של בן אדם, כמו שהגוף הוא לבוש של הנשמה, דיברנו על זה כמה פעמים. הגוף זה לא סתם יש לך חמש אצבעות, שתי עיניים, שני אוזניים. הגוף הוא קופי של הנשמה. הוא ביטוי של הנשמה, כי גם הנשמה יש ידיים, יש אצבעות, יש עיניים, זה הכל זה ביטוי של הנשמה שלנו. אז הוא מחליף בגדים. מחליף בגדים, הוא מחליף, מחליף ליגה, עולה לליגה אחרת בחיים שלו, למקום אחר. ושמח יותר ויותר. זה האופי שלו, שהוא כל הזמן שמח. זה לא משנה מה קורה איתו, כן? הוא מקבל את הכל בשמחה. כי הוא יודע שזה הכל מהמלך. כן? גם המלך זה המלך. כמו במגילה, כל מקום שכתוב המלך, זה המלך. כי כל דבר שזה לא אני החלטתי, זה בא ממקום אחר, זה ממנו. אם האישה צועקת עליי, אף על פי שיש לה בחירה, כן? אבל אני לא בחרתי שהיא תצעק עליי, נכון? אז מצידי מה שהיא צועקת עליי, זה המלך גזר עליה לצעוק עליי, ואני צריך לדעת איך אני צריך להגיב עכשיו נכון, בצורה נכונה. כמו שדוד המלך, שהוא בורח מאבשלום, נכון? זורק עליו שם שימי אבנים, נכון? ואחד מבני צרויה שם, אני לא זוכר בדיוק מי זה, אומר לו, אני אעלה למעלה, אני מוריד לו את הראש. אומר לו דוד המלך, זה לא הזמן. השם אמר לו כלל, השם אמר לו לעשות את זה, אני צריך לבדוק את עצמי. נטפל בו, צריך לטפל בו, נטפל בו בהמשך, בזמן נכון, במקום הנכון. אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. אז הוא תמיד שמח. במי? בשמי בן גרה? טוב, אז אתה פותח פה שאלה מאוד מאוד חשובה. נכון, אבל זה עוד לא עונה לו על השאלה שלו. אה? כן, אז לא, אבל הוא שואל השאלה, אם הכל הקדוש ברוך הוא עושה, אז הכל טוב, אז אני לא צריך להגיב. זה מה שהוא שואל. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא עושה, והוא בודק איך אני מגיב. איפה שאני צריך להגיב בתוקף לפעמים, אז אני צריך להגיב בתוקף. ואיפה שאני צריך לברוח, אני צריך לברוח. ואיפה שאני צריך לעשות מה שצריך לעשות, אני צריך לעשות. זה הכוונה שזה מעט המלך. כי יש לנו בחירה חופשית. להגיב, וזה בדיוק כל הנושא פה, איך הוא מגיב. המלך שלח אליו לבוא, והשאלה איך הוא מגיב. הוא יגיב בשמחה, כן? הוא מבין שזה מת המלך, הוא בודק מה בדיוק קורה פה, ובאמת הוא יגדל, והוא יהיה בסוף ראש הממשלה, הוא יהיה בסוף, הוא יהיה המלך. לא המלך ממש, רק הכיסא גדול ממנו, כן? למה? כי הוא מגיב נכון. החכם, אנחנו נראה שהוא מגיב לא נכון, כן? והוא נופל בגלל זה. זו תשובה קצרה על השאלה שלך, שאלה טובה. לא חושב שיש מקום כרגע יותר להרחיב, אם כי זו שאלה מצוינת. אולי אני אתן רק עוד דוגמה שנתתי כמה פעמים. מישהו נכנס לך באוטו, מאחורה. אתה עומד ברמזור פתאום, בוף. מישהו נכנס לך מאחורה, כן? זה מכיר ריבונו של עולם עכשיו, שהוא עכשיו מנסה אותך, איך תגיב? באהבה, בכללה, בכעס. אבל זה לא אומר שאני לא יצא החוצה ויבקש ממנו את הפרטים שלו ואת החברת ביטוח שלו, כי הוא הזיק לי והוא צריך שלם. לכעוס זה סיפור אחר, אני לא אכעס עליו כי זה מהמלך. זה מבחן, לא פשוט, כן? למה דיברת בפלאפון בזמן? היה רמזור אדום, לא ראית, דיברת בפלאפון. הוא נכנס בי. קרה לי דבר כזה, דומה. שאלה אם אתה כועס או לא כועס, זה המבחן אם אתה מאמין במלך שעשה את זה או לא מאמין. איך אתה מגיב במבחינה פרקטית? זה כבר סיפור אחר. אם הוא חייב לך את הכסף, אתה מבקש ממנו את הכסף. ואם הוא לא ישלם את הכסף, אתה תתבע אותו בבית משפט. קודם כל בבית דין אם אפשר, ואם אפשר בבית משפט. ואם לא, כל מיני דרכים אחרים שמותרים. אתה תעמוד על שלך. כן. מה שמעניין פה בפסקה הזאת בהתחלה, הוא בא אליו עם האיגרת, נכון? התם בא אל התם עם האיגרת, ואדם רגיל כאילו שעושה פלברות, איך קוראים לזה, שעושה מעמיד עצמו, שעושה דאווינים, כן, או כן. אז מה הוא היה אומר לו? הרי הוא לא יודע לקרוא. הוא אומר לו, תודה רבה, תבוא מחר, אני אקרא, אני אתן לך תשובה. או תבוא בערב, נכון? בשביל להסתיר את זה שהוא לא יודע לקרוא. אבל הוא לא, הוא בן אדם, הוא לא מתבייש במשהו. לא יודע לקרוא, לא יודע לקרוא. מה, אני, בשביל זה, מה, אתה רוצה לתלות אותי על זה שאני לא יודע לקרוא? לא יודע לקרוא. אני סנדלר, ברוך השם, תופר נעליים, מייצר נעליים, תקן נעליים, מרוויח כמה שמרוויח. לקרוא אני לא יודע. אז הוא אומר לי פשוט, אני לא יודע לקרוא. הפשטות הזאת פה, שאני, זה אני, ולא מנסה להיות משהו אחר, בייחוד שהמלך קורא לו. אדם לא צריך לחשוף את כל החסרונות שלו, לשים שלט על המצח, אני דפוק. הוא לא צריך, ודאי שהוא לא צריך, גם הוא עצמו צריך להסתכל על הדברים הטובים שלו. אבל כשהמלך קורא לו, שזה משהו שהוא צריך להגיב מיד ולעשות מיד, כי כשהמלך קורא לנו, צריכים לבוא. גם המלך הזה, וודאי גם המלך. כן, אדם לא צריך להשתאות. אז הוא אומר לו בפשטות, כך, אני לא יודע לקרוא, תגיד לי אתה. אני חושב שזה מבטא בעצם את כל, את כל הטעם. גם זה עם הסנדל שלו, שהוא רקד איתו עם הסנדל, אשתי, איזה יופי של סנדל, סנדל סוג מם, חצי מחיר רק יכולים לקרוא אותו. אשתי, איזה סנדל, סוכר, איזה יופי, הוא מבסוט ממשהו. האדם הזה באמת אחר כך צומח, כן. חבוד, תזכיר לי רק את השם, מחילה. יונתן, כן, יונתן.
מה הכוונה בנמשל, בחיים שלנו, מה הכוונה המלך קורא לי? זאת אומרת, בסיפור פה אני מבין, הוא קרא לו באיגרת, ואני יכול בסיפורי, כאילו בתורה, חמישה חמישה תורה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו לניסיונות, ליצחק וליעקב. אני יכול לדמיין דוגמה, אבל אם הרב יכול לתת עוד איזשהו ביטוי, עוד דוגמה לזה שהמלך קורא לי, כי אני הולך ברחוב, אני לא שומע שהמלך קורא לי, אני לא מתרגם כל דבר ודבר לקריאה של הקדוש ברוך הוא אליי.
כן, גם כן נכנס בסוגריים לנושא כאילו נוסף, כי אתה לא היית זה סדרה שלמה של שיעורים שהתחילה בעצם דיברנו על הסבלנות, על עבודת הסבלנות, כאשר הסיפור הזה בא לבטא לנו סיכום של כל מה שלמדנו, אם כי הוא חושף דברים נוספים. וזה נכון אגב שמי שאין לו אמונה בסופו של דבר הוא מתנהג כמו החכם והוא נופל כמו החכם, ומי שיש לו אמונה יש לו סבלנות, זה ברור בסופו של דבר. אבל ולענייננו, אני נתתי קודם דוגמה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו מדי פעם לבדוק מה איתנו. זה ראש השנה, זה פשטות, כן, ראש השנה פשטות, וגם יום המיטה זה פשטות, אף כי תקשה עליי, אבל אחרי שאדם מת הוא לא נותן בדין חשבון, זה לא נכון, כי אנחנו נראה בהמשך שגם העולם הזה והעולם הבא מתערבב לנו עוד מעט. אנחנו לא יודעים אם אנחנו כבר מתקיימים בעולם הזה או בעולם הבא, כי אנחנו לא מבינים, החכם אחר כך הוא לא מבין אם הוא מת או שהוא לא מת. על כל פנים יש קשר בין הטעם לבין החכם, גם אחרי שהוא מת או לא מת, אנחנו עוד נטפל בזה. אבל באופן כללי הקדוש ברוך הוא כל הזמן קורא לנו בלי הפסקה, הוא מדבר לנו בלי הפסקה. זה שאנחנו לא קוראים את זה, זה בעיה שלנו, אבל כל מה שקורה לי בכל רגע זה דיבור אלוקי, שהוא קורא לי לראות איך אני מגיב. האם אני מגיב באמונה או לא מגיב באמונה? האם אני בוחר בין הטוב ולא ברע? האם אני בוחר בהגון ולא בלא הגון? האם אני ישר או לא ישר? זה קריאה בעצם רגע רגע, יום יום, רק ש... זו דרישה גבוהה מדי לחיות את זה כמובן ברמה הזאת, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא כל הזמן קורא לנו. אתה קם בבוקר, הוא קורא לך. יש אחד הולך לתת דואר, מוציא את העיתון, כוס קפה, קורא את העיתון. יש אדם שהולך לבית כנסת. יש אדם שעכשיו הוא רעב, הוא יושב ואוכל. יש אדם שאוכל מאכלים כשרים, מברך. רואה באוכל שליחות של חיזוק הגוף ובריאות הגוף על מנת שהוא ימשיך לתפקד ולעשות את יהודו. יש אדם שרואה באוכל איזו הזדמנות, לא יודע מה, להנות ברמות מטורפות. יש אדם בבוקר קם, מחפש איזו מסעדה שעוד לא אכל בה, ארוחת בוקר, ששמע את הפלפל והמלח המיוחדים מאוסטרליה או מאיסלנד, לא יודע בדיוק מהם, או דגים מיוחדים. אנחנו ממבחן יומיומי באמת. היום יותר קל לנו לראות את זה, אמנם זה קצת קשה, אבל בכל מקום שאתה הולך היום יש מצלמות. אסור לשכוח את זה. אתה מצולם כל הזמן. מצולם ומוקלט. אז אתה כל הזמן תחת בחינה, באמת אתה כל היום, ואנחנו מנסים לשכוח את זה כי זה קשה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את מידת השכחה, כדי שנשכח את זה, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בזה רגע ורגע, אלא אנחנו מתקדמים. יש אנשים שיותר ויותר מתקדמים, ויותר יותר מגיעים לזה שבעצם העניין האלוקי, כמו שאומר הכוזרי, או הטוב והרע, מנהל אותם כל הזמן, זה אותו דבר. כן? טוב. חצי תשובה. רבע, לא יודע. אז זה לגבי התגובה של הטעם, שהתגובה הזאת של הטעם, שהוא אומר לו תקרא לי בכזאת פשטות, בלי להסתיר, זה האופי של הטעם, שלוקח אותו לכל הכיוונים. כי אדם שמאמין בריבונו של עולם, הוא לא מתבייש בעצמו. הוא לא מתבייש בחסרונות שלו. לא רק שהוא לא מתבייש בחסרונות שלו, הוא יודע שהחסרונות שלו הם מיוחדים בשבילו, והם אולי אפילו היתרונות שלו. זה כבר יותר עמוק. וצריך להתבונן בזה. סיפרתי לכם את הסיפור עם האיסוף כספים בחוץ לארץ של קצלה, שהוא שם את הרגל התותבת שלו על השולחן, אני תרמתי את הרגל שלי לעם ישראל. מה אתם תורמים? אז הוציאו כסף. ודיברנו גם על העיוור, שהשמיעה שלו היא יותר מחודדת בזכות בזכות העברות שלו, ויכול להיות שהוא מוזיקאי מעולה, מה שהרבה פעמים עיוורים הם מוזיקאים ברמה שאנחנו לא מוצאים אצל אנשים רגילים, דווקא בזכות העברות שלהם. יש סיפור שלם על זה, שנקרא שבע בטלרס, שבע בטלנים של רבי נחמן, זה סיפור מדהים, גם כן, שהוא שם, יש שם, כל אחד יש לו מום, וכל אחד, המום שלו זה בדיוק היתרון שלו. כי מישהו חירש, הוא שומע קולות אחרים שאדם רגיל לא שומע. שומע קולות אלוקיים. החירש והאדם הרגיל הוא לא שומע. הוא שומע את האוכל. האוכל זה לא, אבל הוא שומע קולות שהוא לא צריך לשמוע, שמטשטשים לו את הייעוד שלו. עוד שאלה יש פה כמובן על הליצנות, זה מובן, דיברנו על זה הרבה פעמים, שבן אדם, קודם כל הוא בודק, הוא יודע שהעולם צוחק עליו. הוא יודע שהעולם צוחק עליו, כמו שהעולם היה נגד אברהם אבינו. צוחקים על אנשי האמת. לפלפים, אל תהיה כזה דוס, אל תהיה יותר מדי. כן, צוחקים על אנשי האמת, צוחקים, כי אנשי העולם הזה, אנשי ההבלים של העולם הזה, שרוצים רק ליהנות מהחיים, לא מתאים להם האנשים האלה. זה כמו סדין אדום מול העיניים שלהם. הם לא אוהבים את זה, זה מרגיז אותם. אז הם מנסים לצחוק עליו ולהתלוטץ עליו. זה לא דבר שבסיפור, זה דבר יומיומי. תפתחו עיתונים, תפתחו טלוויזיה, ותראו שצוחקים כל הזמן על, על, על אותם אנשים מבשרי הבשורות האמיתיות, מנסים להנמיך אותם ולצחוק עליהם. ויש כאלה שהם לא כמו אתם, שהם חזקים, אז הם מתכופפים ומעקמים, מעקמים גם את ההלכה, בשביל, קוראים לזה מייפית, בשביל להראות שהם יפים ונחמדים ומקובלים. יש אנשים שעומדים על שלהם כמו שצריך, למרות שהם ממשיכים להכפיש אותם, וממשיכים לעשות דברים טובים ונכונים בשביל עם ישראל, לא בשביל עצמם, בשביל העולם כולו. פעם שהיית חלוץ, כולם מחאו לך כפיים, גם אלה שישבו בקפה קסית בתל אביב, ולא שתו קפה שם על הבוקר, כן? אבל הם העריכו את החלוצים ואת הקיבוצניקים וכל אלה שנלחמו ואלה שישבו את ארץ ישראל. היום אותה קבוצה שממשיכה את הדרך הזאת, היא מוכפשת בכל המקומות. ואף על פי כן, הקבוצה הזאת ממשיכה. זה בדיוק כמו אתם. כי לא עושים את זה בשביל למחיות כפיים, זה דרגה אחרת. לא בשביל להיות מקובלים בחברה. ושכל אחד יגיד, אתם... אלא עושים את זה כי זה מה שנכון לעם ישראל, אף על פי שהאחרים לא רואים את זה. או שרואים את זה ומתכחשים את זה, כי יש להם אינטרסים להתכחש לזה. כי זה לא מתאים להם. אז זה לגבי הליצנות. אז הוא שואל קודם כל, זה בלי ליצנות. אומרים לו, באמת? אז הוא הולך ברצינות. הוא לא מתרשם גם מהליצנות אגב. עוד נושא אחד שעומד לנו פה ככה בסוגריים, זה היחס שלו לאשתו. כן? לכאורה הוא ככה לא מתייחס אליה, לא מתייעץ איתה, כן? אבל זה לא נכון. אשתו היא עומדת לצידו כל השנים, גם אז שהוא צחק, היא צחקה עליו, אתם זוכרים, אז הוא הגיב אליה בצורה יפה. הוא לא, לא, הוא לא, הוא לא יצא עליה כמו שאומרים, אלא הוא הגיב בצורה מאוד בוגרת ואמיתית, והרגיע אותה, כן? עכשיו הוא הולך לעשות משהו שזה לטובתה. כן, מזכים לאדם שלא בפנה, הולך לעשות משהו לטובתה, לטובת האנושות כולה, לטובת עם ישראל כולו. ויש דברים שאסור, אסור להשתהות. אם אתה משתהה, נסגר הפתח. כמו שיצאנו בחיפזון ממצרים. יש מצבים של חיפזון שחייבים לקפוץ על ההזדמנות ולעלות עליה. לא קפצת על ההזדמנות, אחרת את הרכבת. אתה צריך אחר כך, הווייז תן לך מסלול חילופים שהוא קשה יותר, שהוא ארוך יותר, לכולם, לא רק לך. אז הוא פה לא התחשב בה. מה זאת אומרת לא התחשב בה? הוא התחשב בה. זה לטוב אתה. אז זה נקודה חשובה מאוד. שבאת גם בבית, יש לך אישה, אתה צריך לדעת מה אתה, איזה דברים אתה מתייעץ איתה, איזה דברים אתה לא מתייעץ איתה, איזה דברים אתה קובע ואיזה דברים אתה צריך שהיא תקבע. יש דברים שהיא מוכשרת, יש דברים שאתה מוכשר. צריך לדעת, זה לא שחור לבן, הדברים האלה. וצריך להיות כל הזמן פתוח ולדעת איפה אתה מתנהל ככה ואיפה אתה מתנהל ככה ואיפה אתה מתנהל ככה. זה נכון גם מול הילדים, נכון גם בכל מקום. איך אתה מתנהל בכל מצב כאשר הציר המרכזי שלך הוא הטוב, שזה נקרא יראת שמיים. אתה רוצה את הטוב, כן? איפה שטוב אתה מתחשב, ואיפה שטוב לא להתחשב אתה לא מתחשב. דיברנו על זה פעם על יעקב שנקרא איש תם, אתם זוכרים? מהרבי צדוק הכהן. יעקב נקרא איש תם, אבל הוא משקר את עשיו, הוא משקר את יצחק עם הברכות, נכון? הוא גם מרמה את לבן. הוא אפילו אומר לרחל, אני אבא שלו ברמאות. הוא רמה, אתה אומר לי, רמה, אני צריך להיזהר ממנו? אני גם יודע לרמות. אבל כתוב שהוא איש תם. אז אתה תם או רמאי? לא, אומר הרבי צדוק, אומר, כתוב איש תם, לא כתוב תם. הוא איש תם, איש, הוא בעל הבית על התמות. איפה שצריך להשתמש בתמות, הוא יודע להשתמש בתמות, להיות ישר והגון. אבל עם אויבים, עם אנשים שהם רמאים, לבן הארמי, לבן זה נבל, ארמי זה רמאי, כן? עם אנשים כמו עשיו, או אנשים כמו לבן, שם אם יקש תתעקש, ואם פתלתה תתפתל. אתה לא יכול להגיד, אני נקי, ואני לא, אני לא נלחם, אנחנו לא הורגים. אבל אנשים באים להילחם איתך, אתה אגיד, לא, אני לא הורג אותם, הם ישחטו אותך, לא ישחטו אותך, הם לא יחוס עליך. אז אנשים שבאים להרוג אותך, הקם להרגך, השכם להורגו. מי שלא מבין את זה, לא יודע, שילך לשלוותה, אתם יודעים מה זה שלוותה? זה מקום שלב שמה, שהכל מסודר לך, אתה לא צריך... אתה לא צריך להיאבק בפרנסה, כי אתה מקבלים לך אוכל וביטה ותרבות. אתה לא צריך לעשות שום דבר, רק תאכל, תיקח כדורים מרגיעים שלא תהיה עצבני יותר מדי, והכל מסודר לך, אתה לא צריך להתמודד עם שום דבר. אז מי שלא מבין את הכללים של החיים, אז שילך לשלוותה. הבנתם מה זה שלוותה? זה שם מכובס למקומות שאנשים שלא יודעים להתמודד. אבל בחיים צריך לדעת להתמודד, והתורה מלמדת לנו איך להתמודד. היא לא אומרת לנו תלך, לא מדברת על איזה מקום נקי, מנותק מהחיים, כמו מנזר, שאתה לא לוקח אישה, ואתה לא מתמודד עם שום דבר, אתה במנזר. לא, התורה היא תורת חיים, אתה צריך להתמודד. אברהם אבינו התמודד. הוא התמודד עם ישמעאל, הוא התמודד עם הגר, הוא התמודד עם המלאכים, הוא התמודד עם לוט, הוא מתמודד, איפה שצריך להילחם הוא נלחם. אבל הכל, המטרה היא להיות ישר וטוב. ולפעמים שלהיות ישר וטוב צריך להילחם. אם אתה לא תילחם, אז הרשע מרים ראש, אז זה לא יהיה טוב לאף אחד. כן, ולא היה פנאי לשיר הזה, ראינו ותכף נזדרז ושמח וכולי. והבגדים דיברנו, בוא נמשיך, מה שעה? יש לנו זמן, נכון? שעון הזה נכון? כן. בואו נראה. ובתוך כך, אנחנו עכשיו תזכרו את הפתיחה של השיעור, כן? שהתם אומר לחכם שאצל השם הכל יכול להיות. וגם יכול להיות מהר. נכון? והוא היה עד עכשיו סנדלר סוג מם. והוא כבר קרוי למלך. זה כבר מדרגה אחרת. ובואו נראה מה קורה הלאה. ובתוך כך נשלחו מסירות על הגבירנר, על ראש המועצה האזורית, שהוא עושה עוולות. והעבירו המלך, הוריד אותו מתפקידו, ונתייעץ המלך שטוב יהיה גבירנר איש תם דווקא. שהתם ינהג המדינה באמת ויושר, מחמת שאינו יודע חוכמות והמצאות. ונמלך המלך לעשות את הטעם הנעל גבירנר, דווקא הטעם שלנו, שהוא קרא לו לבוא אליו, אמר, בוא נעשה ממנו ראש המועצה, הוא היה סנדלר, בוא נעשה ממנו ראש מועצה אזורית, מלך, בוא נעשה ממנו מלך, מלך קטן. כן, ושלח המלך פקודתו, שהטעם הנעל ששלח אחריו, הוא יהיה גבירנר, הוא יהיה ראש המועצה האזורית, והוא צריך לנסוע דרך העיר, נתן פקודה שכשהוא מגיע, כשהוא הולך למלך, הוא יעבור דרך העיר, עיר הבירה של, של המועצה האזורית, כן? עיר הבירה לא של המדינה כולה, אלא של האזור, ויעמדו על השערים של העיר, ותכף בבואו יעקבו אותו ויחתירו אותו בהתמנות הזאת, שיהיה גבירנר. וכן עשו, ועמדו על השערים, ותכף בעברו שם עיכבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה גבירנר. ושאל ואמר, רק בלי ליצנות, השיבו לו לא. השיבו לו, בוודאי בלי שום ליצנות, ונעשה אתם תכף גבירנר בתוקף ועוז. קיצור הדרך, כן? הסנדלר הזה נהיה מלך, מלך ראש מועצה אזורית, מלך קטן הוא נהיה. ככה, בבת אחת. אם המלך רוצה, אז זה יוצא. אם המלך רוצה, אז זה יוצא. זה שאלה טובה, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא שיעור שהוא עומד בפני עצמו. זה שיעור שהוא מהלך שלם, שבסופו של דבר אנחנו רוצים לראות שאדם שהוא מתנהל בצורה ישרה והגונה, אז נפתחים לו אחר כך גם הזדמנויות. כן? זה בקיצור נמרץ. המשל יותר עמוק, אנחנו נראה שהתם הזה הוא הדמות של מלך המשיח, אגב. אבל זה מוקדם מדי לדבר על זה, כי עכשיו אנחנו, אצלנו עדיין הוא טמבל עם רמז שאולי יש פה משהו שאנחנו לא שמנו לב אליו, יותר חכם ממה שאנחנו מבינים, וזה מתחיל לסקרן אותנו, כן? אבל אנחנו עוד לא הגענו לשיא גדלותו, זה מוקדם לדבר על זה. אבל כשנגמור את הסיפור, זה יהיה הדמות שאנחנו נשאף אליה. בין אם זה מלך של עם ישראל כולו, שמשפיע על כל העולם, טוב ויושר, כן? בין אם כל אחד הוא מלך בביתו, או מלך על עצמו, מלך בכיתתו, מלך בעבודתו, כל אחד לומד מפה הנהגה בגדול ובקטן, כן? אבל זה מוקדם מדי לדבר על זה, בסדר? לכן זה חייב, זה תהליך, תהליך שלם, שאנחנו, מי שקבוע פה בשיעור, הוא עובר אותו. טוב, אז בוא נראה מה קורה פה, בסדר? אז קודם כל, אנחנו רואים שהראש המועצה, הוא עושה עוולות, וזה לא מתאים למלך, כי המלך רוצה את טובת הציבור, הוא רוצה, לפחות כלפי חוץ, שהדברים יתנהלו כמו שצריך, הוא לא צריך אנשים מושחתים שיהיו תחתיו, הוא רוצה אנשים שנאמנים לו, כן? אבל הגבירנר הזה, כמו שראינו כבר, או שנראה בהמשך, כן? הוא חלק מהחכמים והפיקחים והפוליטיקאים שיודעים להיאבק ולהגיע לנקודות או למקומות הנהגה, ובסופו של דבר הם נופלים, כי הם חכמים להתחכם. והמלך שנתוודה כביכול עכשיו לתם ולחכם, כי הוא חקר את הנושא הזה ושלח חכם לחכם ותם לתם, זה העיר לו מול העיניים כמה חשיבות שהאדם יהיה קודם תם ואחר כך חכם, כי אנחנו נראה שהתם הזה יהיה אחר כך גם חכם. קודם יהיה ישר ואחר כך הוא גם יהיה פיקח איך למלא את היושר שלו. כי אם אדם הוא קודם פיקח ותחמן, אז הוא לאט לאט מאבד את היושר שלו, כי הכסף והשליטה הם כוחות אדירים שקשה לעמוד מולה. ומי שחושב שיכול לעמוד כשהוא יהיה שליט, להישאר אדם ישר ויגון בלי יראת שמיים, זה לא עובד. ואנחנו נראה את זה בהמשך, למה זה לא עובד. לא כרגע. לכן המלך שהתוודה כרגע, אם אנחנו מדברים על המלך הרגיל, שהתוודה לנושא הזה, הרי הוא בחר תם שילך לתם. מי זה הטעם הזה? שר האוצר שלו. למה שר האוצר הוא טעם? כי מי שיושב על הכסף הוא חייב מישהו שיהיה ישר. מישהו הגון, אחרת הוא יבריח את הכסף לחשבונות הפרטיים שלו, הוא חייב אדם שהוא קודם כל תם וישר. אז זה קופץ לו מול העיניים למלך. עכשיו כשהוא נתקל בעוולות של הגבירנר, אז קופץ לו מול העיניים, כן? שמי מתאים להיות בעצם גבירנר? אדם שהוא קודם כל ישר, שלפני כן הוא לא כל כך חשב על זה. אנחנו רואים את זה, זה דברים לא של פעם, זה דברים של היום. תסתכלו איך נראות ההנהגות שלנו היום. עוד פעם, אני אומר, לא בשביל חס וחלילה להגיד לשון הרע על עם ישראל, אבל תראו מה קורה להנהגות שמנוהלות על ידי פוליטיקות ותככים פוליטיקים, פוליטיים, וכל מיני תרגילים פוליטיים, שפעמים קוראים לזה תרגיל פוליטי מסריח. זה גם כן שם קצת מכובס. זה לגיטימי, רק זה מסריח. לא, זה לא לגיטימי. מי שמנהל, חושב שהוא מנהל את העולם, הוא מנהל את הדברים, אז הוא עושה כל מיני דברים. ואחר כך הדברים האלה נחשפים ומתגלים, כי אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר לעמוד בזה. תדעו לכם, אי אפשר. זה דברים שאני אומר עכשיו, יגידו לך, אפשר לצאת עליי חזק מאוד. אי אפשר. ואני אגיד לכם עוד סוד אחד, שזה דבר מאוד מאוד עכשווי, שוב, בלי להאשים אף אחד. אם אנשים בעלי סמכות גבוהה עובדים עם נשים שכפופים למרותם, היצר הזה הוא יצר חזק. אי אפשר לעמוד מולו אם יש כל הזמן נשים וגברים ביחד. זה יגלו את זה עוד מעט. אי אפשר לעשות כל מיני חוקים, זה לא יעזור. זה יותר חזק מהחוקים. יצר המין הוא יצר חזק מאוד. כתוב, אין אפוטרופוס לעריות. וחייבים לשים גבולות. אם רוצים שהדברים האלה לא יקרו, חייבים לשים גבולות. זה כל התפקיד של התורה, לשים גבולות, כדי שהדברים האלה לא יקרו, ושישארו נאמנים לאישה שלהם, לבעל שלהם, ושהדברים האלה לא יקרו. ומי חושב מי שחושב שזה לא אפשרי, כלומר שלא ייתכן שבחור ישר ובחור ישיבה, וזה, זה אפשרי מאוד שזה יקרה. יש סוגיה בגמרא, אני לא עולה לי עכשיו איפה, על אחד המוראים. שהוא ראה זוג שהחליטו ללכת ביחד מהעיר, ללכת ביחד, עשו לכיוון לצפון ביחד. הוא היה צריך לחיפה, הייתה צריכה לטבריה, נסו ביחד עד הצומת שהיא צריכה לטבריה והוא צריך זה, נסו ביחד. הוא שמע את זה, הוא הלך אחריהם בשביל להציל אותם. כן, הלך במרחק להציל אותם, כי זה קשה לעמוד בזה. הולכים דרך ארוכה ביחד, נוף יפה. פרחים, עצים, מדברים ביחד, זה לא... בטח אוכלים, עושים פיקניק בדר, זה כמה ימים אולי של הליכה. כן? אז הוא הלך אחריהם. אחר כך הם נפרדו, ולא קרה ביניהם שום דבר. הם לא ראו אותו, הלך במרחק מסוים כדי... הוא אמר, אותו המורה, אם אני הייתי במקומם, אני הייתי נופל. עכשיו הגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז הוא חושב שצדיק גדול, אז הוא לא ייפול. לא נכון. הוא יכול ליפול עוד יותר חזק. לכן יש גדרי הלכה. אם אדם שומר על צניעות ועל הפרדה שצריך, ועל דלת פתוחה שצריך, ובגדים צנועים כמו שצריך, ולא לדבר חוץ מאשר דברים עניינים, ולא להתחיל לקשקש דברי של קלות ראש, אז הוא נשמר. הוא נשמר, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. הוא נשמר על מה שהוא יכול. והקדוש ברוך הוא שומר על מה שצריך לשמור. אבל אם הוא לא שומר על הדברים האלה, יש עוד סוגיה עכשיו. שעומדת על ה... אם הוא לא שומר, למרות שהוא רצה לעזור לנשים, אם הוא לא שומר, אז הוא נופל. אז אותו דבר פה. זה בעניין של נשים, זה בעניין של שלטון, זה בעניין של כסף. צריך קודם להיות אדם טוב וישר, שרוצה להיות אדם ירא שמיים, שזה להיות אדם טוב וישר, שבודק כל הזמן מה טוב ומה לא טוב. זה הטעם שלנו. למרות כל הלחץ שהיה עליו, הוא תמיד בודק מה נכון ומה לא נכון. איפה שלא צריך לקנא הוא לא מקנא, איפה שלא צריך להשוות הוא לא משווה. אז הוא מגיע גם לגדולה, אבל כשהוא יגיע לגדולה הוא לא ייפול, אנחנו נראה בהמשך. למה הוא לא ייפול? כי הוא קודם ישר והגון. ודיברנו זה גם על האיגרת הזאת של הרב קוק באחד השיעורים, שלא לא למדנו אותה ביחד פה, למדנו אותה פעם, פה, לא בשיעור הזה. קודם כל ילד צריך ללמוד תורה, להיפגש עם הדמויות. של אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב ודוד המלך ושלמה ולספוג את התורה התמימה שיושבת על התמימות האמיתית שיש לבן אדם בפנים ולחזק אותה ולחשוף אותה כדי שהרצון שלו קודם להיות אדם טוב ועל גבי זה אחר כך, שהוא צריך להילחם את מלחמת החיים, אז צריך ללמוד גם חוכמות. אבל קודם כל הוא ישר, ואחר כך הוא חכם. מי שקודם חכם, זה מפיל אותו. חכם, אנחנו מדברים פה על חוכמה, על תחמנות, על ארמומיות. איך אני מנצל את החיים בארמומיותי, רק לטובתי ולטובת האגואיזם שלי. וכל המלחמה של התורה, כל הביעתה של התורה של העולם, זה בשביל להילחם באגואיזם של הבן אדם, שהוא בא מהחומריות, ולהפוך אותו לאדם אמיתי, שזה טבוע בו מקדמת יצירתו. כן, זיו, שכחת כבר את השאלה בטח. נכון, יפה מאוד. רב חסידה, קראו לו, נכון? שהוא בא, הוא התעסק בפדיון שבויות, פדיון שבויים, שזה מצווה גדולה מאוד, להתעסק בפדיון, זה משהו הגון וישר לגמרי, כן? ובאו קבוצה של שבויות, כן? והוא העלה אותם לעליית הגג, ואת הסולם, היו צריכים 10 אנשים של הסולם הורידו. הוא ידע, קוראים לו אמרם חסידה, אמרם נדמה לי, אמרם חסידה, כן? הוא ידע מה זה יצר הרע, הוא תלמיד חכם, הוא תנה. או המורה. הוא ידע מה זה יצר הרע. הוריד את הסולם, ביקש מ10 אנשים שיורידו את הסולם, שאי אפשר יהיה לעלות למעלה. ואז פתאום עברה שם איזה אחת והוא ראה אותה, והיה לו כזה יצר, שהוא לקח את הסולם לבד, ושם אותו בשביל לעלות למעלה לקחת אותה. אז הוא צעק, אש, בשביל שיצילו אותו, זה גם חוכמה גדולה, איך להילחם בעץ הזה, צעק, אש. אז באו כולם, וראו, אין אש. איזה אש? אש היצר בוערת בתוכו. הוא לא התבייש, כמו הטעם שלנו. הוא לא התבייש בזה בשביל להציל את עצמו. אדם אחר היה מתבייש. מה, אני, תלמיד חכם, יש לי יצר לנשים? כן, אנחנו לא מלאכים. צריך לדעת את זה. מלאכים יש בשמיים. ומי שחושב שאדם הוא מלאך כמו שהנזירות הנוצרית, גם סיפור שסיפרתי פעם, אז יש מנזרים ששם הם לבד בלי נשים או נשים בלי גברים. הפעם אחת רצו להרחיב איזה מנזר אחד, רצו לשפץ אותו, אז הורידו את החומה של המנזר, ומצאו שם 300 שלדים של ילדים בני יומם. הבנתם מה זה אומר? מה קורה שם במנזר של הנזירות? ואחר כך מגיע גם לרצח, כי מי שמנסה להתחכם עם היצר, במקום לשים לו גבולות נכונים, שהיצר הזה הוא הופך לקדושה, כאשר הוא בגבולות הנכונים, קדושה, כן? שהוא בגבולות הנכונים. אבל אם לא, אם אתה עוצר איפה שאתה לא נכון לעצור, אז יש 300 שלדים בתוך הבלוקים של החומה. אז הופכים לרוצחים גם. כן. חבוד. לא שמעתי את השאלה. וממילא גם לא הבנתי. דבר בכל רם, אתה רחוק. האמון? כן. כן. זו שאלה יפה מאוד. יש לנו אמון בכוחות שלנו? ואנחנו צריכים לדעת גם את המגבלות של הכוחות שלנו, ועל זה באה התורה בדיוק, שאם אתה שומר את מה שאתה יכול לשמור, הקדוש ברוך הוא יעזר לך לשמור מה שאתה לא יכול. וזו שאלה טובה, זה אמרתי ממש בקיצור. כן? אם אתה מאמין בכוחות שלך, תדע לך שגם לכוחות שלך יש גבולות, ואתה צריך לשמור על הגבולות. ובתוך הגבולות יש אמון. מחוץ לגבולות אין אמון. גמרא אומרת, אתה שם ילד מול בית זונות ועם שקית של כסף פה על הצוואר שלו והוא לא יחטא. זה מהגמרא. זה לא מספרים פונוגרפיים. הוא לא יחטא? הוא יחטא. כי הכוח הזה הוא כוח הנצחיות. והוא לא נשאר בבחירה חופשית של האדם. הוא חזק כדי שהאנושות תמשיך, שהעולם יימשך. כזאת אומרת, הוא לא נתן לנו שם הבחירה חופשית. כך שם 50-50. אלא הוא מכריח אותך למקום הזה. והבחירה החופשית שלך היא רק שם לשים את הגבולות הנכונים, זה הכל. וזה אותו דבר עם האוכל. הוא יותר חזק ממך האוכל. לא כמו יצר המין, כי יצר המין זה הקיום של העולם, אבל גם האוכל, אין לך בחירה חופשית כל כך עם האוכל. אתה לא יכול להגיד, אני לא אוכל יותר. בוא נראה אותך. זה רק אנשים חולי נפש, שנמאס להם מהחיים, מיואשים מהחיים, אז הם נהיים אנורקסים, אני יודע כל מיני זה, זה לא פשוט. נקודת המצא שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם טוב מיסודו, נשמה שנתת בי תאורה, וצר לשים גבולות. לכן יש אברהם חסד, ואחר כך יצחק גבורה שזה גבולות. קודם כל חסד אינסופי, אבל אחר כך צריך גבולות. אז קודם כל יש אמון באדם, יחד עם זה, כבדהו וחשדהו. יש יצר הרע, אתה לא מכיר אותו? רק אני מכיר אותו. יצר הרע, יצר הרע זה כוחות הקיום. אפשר להפוך אותם ליצירתיות, יצר ליצירתיות. כאשר אתה יודע לנווט נכון את הכוחות שלך. אבל אם אתה נותן אמון כזה, אז אתה לא מבין את הכוחות נפש שלך. זה עיוורון. עוד פעם, הכוחות האלה הם כוחות טובים גם כן. אנחנו קוראים להם יצרה במישור הפשוט, אבל באופן עמוק הם כוחות טובים שמחזיקים אותך. ואם אתה שולט עליהם והם משרתים אותך, הם מצוינים. נולדים מזה ילדים. מהכוחות הטובים האלה, הרעים, הטובים, הרעים. בלבלתי, זה פורים. עכשיו, בן ברוך מרדכי לארור המן. זה עניין של שליטה, של, של, של כיוון נכון. איך מכוונים? יש לך מערכת כזאת, אתה יודע, שעושה מוזיקה. יש לך להקה על הבמה, גיטרה ואקורדיון ולא יודע, ואורגן וטופים וזה. ויש לך מערכת נפלאה כזאת, מיקסר כזה ענק, עם מלא כפתורים. אם אתה לא מכוון אותם נכון, יוצא לך רעש. הם מנגנים מנגינה מאוד יפה. אבל אתה לא מכוון את הכפתורים יפה, נכון? יוצא לך משהו צורם. לפעמים יש צפצוף כזה, נכון? שיש משוב, שפתאום צפצוף, כולם בורחים. מה? אבל הלהקה מנגנת יפה. אבל אתה שומע ברמקול עם צפצוף שאתה סותם את האוזניים, אתה לא יכול לשמוע אותו. למה? כי לא כיוונת את הכפתורים כמו שצריך. אותו דבר, יש לך פה מערכת נפלאה, מוזיקה נפלאה בפנים יש. יש פה כינור ויש פה גיטרה, הכל יש פה. זה משלים, כן? אם אתה לא מכוון יפה את הדברים, אז תלך לשלוות שם, יש כאלה אנשים כאלה, שלא כיוונו אותם כמו שצריך. עוד פעם, אני לא... זה אנשים, בדרך כלל זה אנשים גדולים, עם כוחות גדולים, שלא כיוונו אותם, צריך לעזור להם להתכוון ולחזור לתלם, כן? וואו, אבל עבר הזמן. אנחנו בדרך כלל עושים איזה סיבוב של עם מה יצאנו. כן, אז אנחנו לא נעשה את זה היום. אנחנו גם נצטרך לחזור על זה, כי אנחנו בעצם את הקטע השני בכלל עוד לא, עוד לא דיברנו עליו. כן. 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 אתה, עוד פעם, אנחנו לא הגענו לזה, אנחנו לא הגענו לזה בכלל, הנקודה הזאת, אבל השאלה היא כזאת, האדם הטוב, הוא רוצה להיות טוב. והוא חושב איך לנצל את העולם לטובת הטוב. זה נקרא לעבוד את השם. וזה לא אומר שהוא מזניח את עצמו, כי אם הוא לא ישן, כן? זה לא, כשהוא ישן זה לא אגואיזם. הוא ישן כי שיהיה לו כוח מחר להמשיך לעשות טוב. הוא אוכל, זה לא אגואיזם. הוא אוכל שיהיה לו כוח, אם לא אוכל 3-4 ימים, אז הוא לא מתפקד. הוא אוכל בשביל שיהיה לו כוח להמשיך לתפקד. לפעמים הוא גם יאכל איזה גלידה טובה, כי החיים קצת לפעמים יותר מותחים, וזה גלידה נותן לו גם קצת כוח, לא רק כוח פיזי, לפעמים גם כוח רוחני. אנחנו לא כולנו אברהם אבינו ומשה רבינו, שאנחנו אוכלים רק קו חרובים וכוס מים. אז זה... אתה עושה את הצרכים שלך, כל מה שאתה צריך. השאלה בשביל מה אתה עושה את זה, זה כל השאלה. זה מה שאומר כוזרי, שבין אמונה לכפירה זה כחוט השערה. השאלה בשביל מה אתה עושה את זה. עוד פעם, זה מדרגה גבוהה, אנחנו שואפים לזה. שהחיים שלנו יהיו חיים אידיאליסטיים, שגם הדברים החומריים משרתים כדי שיהיה בן אדם שיוכל לעשות דברים טובים. זה אותו תשובה שנתתי לו, זה אותו תשובה. וזה היה התורה. התורה מכוונת אותנו איך לקחת את האוכל למקום אחר, במקום שהאוכל ינהל לנו את החיים. אנחנו נהיה עבדים של האוכל, לקחת את האוכל שהוא ישמש אותנו כדי שנוכל לעשות דברים חשובים וטובים. וזה לא אומר שאתה לא צריך ליהנות לפעמים מהאוכל. השאלה למה אתה נהנה מהאוכל? אם אתה נהנה סתם מהאוכל, אז לאט לאט אתה תהיה רעבתן גדול. אנחנו נעמוד פה, חברים. תודה רבה לכם על השיעור, על השאלות. ולא, זה, השאלות, זה מקומות אולי שלא התכוונתי להגיע אליהם, אבל זה בירורים מאוד חשובים. טוב, נתראות.